שלום לכם, אני שמח שאתם שוב איתנו במורים דרך. אנחנו ממשיכים להתוות יחד או ללמוד יחד איך להורות דרך נכונה לנו ולילדינו, ויש לנו לשם זה את היום את לימור סופר פטמן, שהיא פסיכולוגית חינוכית יישומית, את יגאל רזניק, שהוא שחקן המורה למשחק שעובד על הנושא החשוב הזה עם ילדים, שכבר ביררנו בתוכניות קודמות עד כמה הנושא הזה חשוב, והרב דוקטור מיכאל לייטמן, גם הוא מומחה במשחק, אבל בכיוון קצת אחר. ואנחנו נרצה להיכנס היום בתחום של פרקטיקה, זאת אומרת, כבר בתוך סדנת המשחק, עם שאלות ובעיות שעולות, אז אני מבקש מיגאל ככה להגיד כמה מילים ולשאול.
כן, אם ננסה באמת לתאר איזושהי סדנה למשחק אצל ילדים, נגיד מגילאים 6 ומעלה. אז יש פה כל מיני שאלות שעולות. אני מבין שהסדנה עצמה צריכה להיווצר באיזשהו דיון בין ילדים.
בירור.
בירור. זאת אומרת, מישהו משחק איזושהי סיטואציה, ואנחנו עכשיו דנים...
זאת אומרת, איך אתה מעביר את הסדנה?
כן.
נובך? אז בואו
מה שאני התחלתי לעשות עם גיל יותר גדול, אבל בכל זאת, זה שקודם כל השיטה היא סתם כדי לקבל את הכלים הבסיסיים, היא להתחיל כמו תינוק, שבהתחלה לא מדברים, אנחנו עושים את הדברים היותר פשוטים, מתחילים מפנטומימה, מרימים חפצים, אנחנו לומדים בכלל איך הגוף שלנו עובד, בדיוק כמו תינוק.
שפת הגוף בינתיים.
שפת הגוף, הוא נוגע בדברים, הוא רוצה להרגיש אותם.
מתחילים לדבר בשפת הגוף, כמו אילם.
כן, כן.
כן,
ויש המון תרגילים כדי סתם לדעת להרים את הכוס הזאת בצורה כמו בחיים. וככה אתה גם קצת לומד את עצמך, מה מניע אותך, אתה מתחיל להבין שאפילו כדי להרים את הכוס, אתה צריך לרצות משהו, ולא סתם להרים את הכוס. אחרי כל דבר כזה, אנחנו נותנים לילדים... אפשרות להביע את דעתם, איך כל אחד עושה את זה, מה הוא ניסה להביע בזה, במה הוא הצליח קודם כל.
הם מסתכלים אחד על השני.
מסתכלים, כן. החברים שלו הם בעצם הקהל שלו. וככה כל פעם מתחלפים. כל פעם החברים שלי הם הקהל שלי. ומתחילים מזה שאומרים מה הצליח, והדבר השני אומרים מה לשפר. וככה כל הזמן. אבל אני מבין שאנחנו עכשיו בשלבים היותר מתקדמים צריכים להגיע לזה שנשחק את הסיטואציות שבהם נשחק את הדמות הטובה, איך אני מתייחס לחבר בצורה טובה. ופה באמת אולי...
אז קודם כל אתה מלמד אותם איך לעשות את זה בשפת הגוף.
כן.
כן? ביחס, במבט, בידיים, בכל הגוף, איך להתקרב, איך לא, ככה להתרחק. כן, כל מיני...
זה מבוסס בעיקרון על מה שנקרא במשחק שבע השאלות. שבע השאלות שבלעדיהם השחקן הוא לא יוכל פשוט לתפקד בצורה אמינה. שהן כוללות מי אני, איפה אני נמצא, מה אני רוצה, מה מפריע לי להשיג את מה שאני רוצה. בדרך כלל תמיד יש איזושהי הפרעה. ועוד כל מיני תנאים שכמה שאני יותר באמת עונה בכנות על השאלות האלה, זה מכניס אותי לדמות, מה שנקרא.
האמת שזה שאלות טיפוליות.
כן.
אני עובדת עם זה בטיפול, ממש, אותן שאלות.
בטח, מדברים על האדם, על הפסיכולוגיה שלו. כן.
כן. וברגע שהילד, השחקן, עונה על השאלות האלה, הוא מתחיל להתחבר בתת מודע לדמות הזאת, ואז הוא פשוט משחק אותה. ואז גם אנחנו רואים, אחרי שהוא לא הצליח במשהו, שכנראה הוא לא ענה על איזושהי שאלה בצורה נכונה, או מספיק מעמיקה.
ואת זה מנתחים עם הילדים. זאת אומרת, בסיטואציה כזאת שואלים אותו, מה ענית על זה? הוא עונה לך על זה או שלא שואלים?
כן, אפשר לשאול אותו, והרבה פעמים הילדים נהיים שופטים למה שראו. ובאמת יש להם הבחנות טובות. ופה תלוי מה זה הבסיס, זה ככה עובדים בעולם.
ואז השאלה
איך אנחנו באמת מנתבים את זה למה שדיברנו בתוכנית הקודמת, לשחק את הדמות הטובה. אז כמו שאני רואה את זה, אז ניקח סיטואציה מהחיים שלי, שאני אתמול העלבתי אותך אלי, ובוא נראה מה עשיתי בסדר, מה עשיתי לא בסדר. בוא נשחזר את הסיטואציה בצורה כזאת, אתה רואה את זה?
ואני מבין ששלב ראשון זה שפת גוף. זאת אומרת, גם בשלב של משחק הדמות הטובה, יש שלבים שהם זהים
כן,
למשחק בכלל.
כן, אנחנו רואים שכך אדם גודל, אז אנחנו צריכים קודם כל לפתח את זה.
זאת אומרת, אם הייתי משחק לפני זה, איך אני מרים כוס, אז עכשיו, אחרי שאני מבין כלים בסיסיים שיש כזה דבר, אני מתחיל לשחק בלי מילים, את הדמות הטובה הזאת.
כן,
זה שלב ראשון.
כן, כי אנחנו, בוא נגיד כך, יותר מהמילים אנחנו מתפעלים מהגוף, משפת הגוף.
70% מהאינפורמציה בעצם עוברת בכלל לא מהמילים.
לא ורבלי.
כן, לא ורבלי.
ובחינוך שלנו אנחנו דיברנו שבגיל מאוד צעיר אנחנו נאמן אותם בעצם בפנטומים, אז היה בתוכניות אחרות בכלל.
קריאה בגילי
3, 4, 5, ואז הם יגיעו כבר.
יש פה עוד נקודה מעניינת ש... בכלל, כמה שיותר לקחת זמן ולעבוד בפנטומימה, ולא, ממש לא למהר עם לפתוח את הפה. זה בונה איזשהו עולם פנימי אצל הילד, שבעצם הוא מתחיל לחקור פנימה, מתחיל להבין שיש הרבה מילים שהוא לא חייב להגיד כדי לעשות, כדי להרגיש. וזה מאוד מפתח.
האם בעולם... זה מתרגלים.
אבל בעולם מלמדים את זה בגילאים כאלה, צעירים?
איזה
עולם? את כל בעולם הרגיל, אתה אומר שזו שיטה שקיימת בעולם, ככה ללמד משחק. כן, למבוגרים אפשר. אבל, לא לילדים.
לא, אפשר להתחיל גם בגילאים צעירים יותר, בגיל 6. אבל השאלה פה באמת לך רב, איך לבנות את זה נכון כדי ליישם את זה לחינוך הנכון.
זאת אומרת, אמרנו שלב א' זה שפת גוף.
לתת לי ילד כל הכלים האלה, שהוא ידע איך להתייחס ואיך להביע את עצמו ממש ללא מילים, ולתת להם לשחק את זה. כל מיני סיטואציות, רק בפנטומימה, נכון? בכל מיני, לא, פנטומימה יש לחוקים משלה, זה כתיאטרון, וכאן זה לא כתיאטרון, אלא לתת להם ממש, זה מה שאתה צריך להביע. נגיד, זה הסיפור, עכשיו שחק אותו, בלי להגיד מילה. אין? בלי לוצא מילה. נו, זה טוב מאוד, זה מפתח אותו מאוד. הוא מחפש את הכלים פנימיים שלו, וגם כן צריך להתלבש בשני, ששני יבין אותו נכון. ואז כבר נמשך לקשר.
אם אנחנו מדברים על גיל 6 ומעלה, כבר להפריד בין בנים ובנות?
אני לא חושב שזה כל כך קריטי בגילי 6, ויכול להיות שכאן הם יכולים עוד להיות... צריכים לראות, כי אם זה שייך למשחק ולביטוי, הם יכולים הרבה יותר ללמוד זה מזה.
על עולם של הבנות, על עולם של בנים?
כן, אבל אני לא חושב ש... אתה לא יודע איזה גיל ובאיזה חברה, אני לא יכול כאן להגיד בכללות. אבל לבנות זה... זאת אומרת, אנחנו מגיעים, אם זה הפנטומימה, ובין בנים ובנות בקבוצה מעורבת יש כאן ים של האפשרויות, כי זה מאוד מאוד מעשיר את כל
התפיסה, רואים עד כמה שונים.
כן, אבל אנחנו הרי בכל זאת רואים שאחר כך הם לא נמצאים יחד, הם לא מסתדרים יחד, הם כל אחד בחברה משלו, ולכן לי לא נראה שזה כדאי לעשות. מצד אחד. מצד שני, בכל זאת, כדי להביא את האדם למצב שהוא יבין את השני, אז אנחנו גם כן צריכים שירגיש את ההתייחסות וביטויים של הגברים ונשים, איך שהם מדברים בשפת הגוף.
אז מתישהו הם צריכים להיפגש ולנסות.
כן.
אולי לא בגילים יותר מאוחרים.
לא באופן קבוע, אבל כדאי מדי פעם.
כן.
אולי זה...
האם לתת להם בנות לשחק בנים, בנים לשחק בנות בפנטומימה? לא. שיהיה ברור שלא. אוקיי. ומבחינת גילאים משותפים, נגיד שהם יהיו שנתיים ביחד, 6 עם 7?
נגיד בקבוצות, קבוצת בנים.
נו, אתם כך עושים, אתם מעין ברירה, אתם מחלקים אותם כמה גילאים יחד.
אצלנו זה 3 קבוצות מגילאי 6 עד 12, מחלקים אותם ל3 קבוצות גיל של בערך שנתיים.
שנתיים זה בסדר.
טוב.
עוד אם מדברים על השלבים בשיטה, אז מעבר לזה שלא מדברים בהתחלה ועושים פנטומימה, מתחילים מזה שהשחקן הוא לבד. הוא לומד מסיטואציות שבהם הוא נמצא לבד. אם זה לקבל את המכתב ולהגיב למכתב שקיבלתי, או כל מיני תרגילים כאלה, ואז ממשיכים לאינטראקציה עם עוד פרטנר, עדיין בלי מילים, ואז אולי אפשר להגיע כבר לקבוצות. אתה רואה את זה נכון בצורה כזאת?
שוב, לא הבנתי.
קודם כל, בדיוק כמו תינוק, קודם כל הוא מרגיש רק את עצמו. הוא משחק סיטואציות שבהם הוא נמצא לבד, בבית, בחדר, לא משנה. כשהוא כבר מיישם את זה, הוא מגיע למצב ש... פה גם יש בפנים כל מיני שלבים, שבהתחלה הוא
כן,
לבד.
אני הבנתי, כן. נכון, זאת ההתפתחות הנכונה.
כן, ואז יש לו משהו פנימי ומשהו חיצוני, מכשול פנימי, מכשול חיצוני, שהוא צריך להתגבר. אחר כך אינטראקציה עם עוד מישהו, וגם שם בלי מילים, ואחר כך כבר אינטראקציות יותר קבוצתיות. אתה רואה את זה נכון כשלבים?
כן, כן, ודאי. מה שאנחנו רואים מהטבע. לפי ההתפתחות הטבעית. אני באמת לא יודע מה להוסיף לי כאן, כי זה הכל נכון ולפי הטבע.
אבל אולי כמה, האם בהמשך, אחרי שילד או שחקן לומד את זה, האם לייצר לו כמה שיותר מצבים קבוצתיים שבהם הוא משחק?
אנחנו חייבים להביא אותו לחיי חברה, זה כל העניין. אנחנו רוצים שהוא ידע איך להתייחס נכון לסביבה, לעולם ו... ולחברה הקטנה שלו, יותר סגורה, ודאי. אבל אני לא רואה כאן שאלות. שאלות...
אחרי השלב של המשחק בשפת גוף.
כן.
בא שלב נוסף, מתי נכנס דיבור? הוא נכנס אחרי שפת גוף, יש עוד שלב באמצע, כי נגיד בחינוך ילדים אתה הוספת עוד שלבים קטנים יותר, הוספת עוד שלבים, הוספת מוזיקה, הוספת ריקוד, הוספת עוד כל מיני דברים שהם...
זה ודאי, אבל זה בתנאי שאתה מסיים את השלב הזה, שאתה... כמו בוא נגיד אנחנו פעם... פעם גדלנו בטבע.
כן.
איך יצא? קודם לחיות גם כן יש שפה משלהם, אבל הרבה ככה יותר בשפת הגוף, כמה ביטויים בצלילים.
אז אולי גוף, כי יגאל סיפר לנו לפני
שיש גם חלוקה בתיאטרון. ואז אנחנו בצורה כזאת גם כן צריכים לפתח את ה... את ה... חוץ מזה ביטויים אחרים, חוץ
מגוף. אז נגיד גוף, אחרי זה רק כל מיני הברות או קולות בלי משמעות, כן?
יכול להיות. ואחר כך כבר מילים, ועד שמגיעים לכל המכלול של ההתקשרות ביניהם.
מה עם ילדים שלא רוצים לשחק, שמתביישים? זה קורה הרבה. לא כולם מוכנים לעמוד מול קהל.
אני חושב שכל אחד מאיתנו אוהב משחק.
כולנו?
כן. רק באמת הבושה היא עוצרת אותם. ואז אנחנו צריכים לדרוש מהם השתתפות קבוצתית במשחק.
לתת להם לעשות משהו ביחד.
כן.
אז זה מרגיע.
והם יקבלו מזה פתאום טעם.
זה לא אני משחק לבד מול כולם, אלא אני חלק מקבוצה גדולה.
כן, אני גם רואה את זה. דווקא אצל אלה שיותר מתביישים, אם אתה מוצא אצלם איזושהי תכונה שאתה יכול להדגיש,
יש רצון.
מיד נפתח, הרצון נמצא תמיד.
יש רצון.
כן. רציתי לשאול גם, כשאתה מתחיל לעבוד עם ילדים, מיד פורץ איזשהו יצר לתחרותיות, להופיע על במה, תפקיד קטן, תפקיד גדול.
נו.
איך לעבוד עם זה? איך להכניס פה שוויון?
לא, חס ושלום. לא. לא צריך להיות שוויון. אדרבה, כמה שאחד יהיה יותר גדול מהשני בטוב. רק כאן צריכים להוסיף, בטוב. כמה שכל אחד יכול להשפיע טובה לחברה, לאחרים, ולראות דוגמה יותר טובה ויותר גדול וכו'. למה שלא? שיהיה תחרות. תחרות ודאי. קינה, תאווה, כבוד, רק בצורה חיובית. שאני לא שובר, שאני לא... מדכא את הכל אחד, אלא כמה שאני מקבל מהם, אני על ידי זה נעשה עוד יותר גדול, בצורה חיובית. ואז אף אחד לא מפריע לשני, שיהיו אחרים יותר טובים ממני, זה דווקא ילחץ עליי להיות יותר טוב ממה שאני עכשיו. לכן, לא לעצור אותם בזה, דווקא לתת להם את ה... להוציא את הדחף לתחרות.
אם יש לי עכשיו מחזה שבו יש תפקיד ראשי אחד, כן. שהוא הטוב ביותר, כן. הוא בסוף מחבר את כולם ונותן לכולם.
No.
אז בואו נראה מהפרקטיקה מי יקבל את התפקיד הזה.
נכון, כן, 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 תעשה תחרות על זה. ובינתיים הם ילמדו את תפקיד עצמו וישחקו אותו, וכל אחד יתרשם ממנו. ולהיות הטוב מאחרים, להיות הגדול מאחרים, כן? זה ילמד אותם דמויות טובות, אדרבה.
אבל בכל זאת יש פה עניין שהוא תכונה טבעית של יותר מוכשרים ופחות מוכשרים. היותר מוכשרים הם תמיד כאילו יצליחו יותר.
נכון, אין מה לעשות. ככה זה בחיים, נו, אז מה? אבל אדם שהוא נמצא בחיים שלו ומשחק את עצמו כטוב כלפי האחרים, הוא מרגיש שלמות, הוא מרגיש, אם אני משפיע לחברה ומביא לה את היחס שלי הטוב ושעל ידו הם מתחברים, אני לא מרגיש את עצמי פחות ממישהו. לא. יש כאן איזו השלמה מיוחדת שפועלת בטבע, שאם אני נמצא בטוב ומוכן להשפיע לאחרים ומישהו עושה את זה עוד יותר טוב, אני לא מרגיש בו קינה. כי אנחנו מתחברים כולם יחד לסביבה שרוצים להשפיע לה, לכולם. זאת אומרת, יש איזושהי צלחת משותפת, ואנחנו זורקים לשם כל אחד את הטוב משלו, ואז זה נעשה טוב המשותף שלנו. זה לא שאני לוקח לעצמי מהאחרים, ואז לא, אין לאחרים מה שלקחתי. זה אני אוסף לכלי הכללי, ולכן אף אחד לא, אמנם שמקנים בי בכמה שאני אספתי שם והבאתי לחברה דברים טובים, אבל זה קינה טובה, לא רע.
אבל עדיין זה אני הבאתי את הטוב לחברה, כל עוד יש אני וכל
ודאי, עוד... ודאי, וזה ככה זה יישאר, וככה זה יישאר כל הזמן, אז למה לא? ואני מתגאה בזה, וכולם מדברים על זה שאני הכי גדול בזה שהבאתי טוב, אבל כולם מרוויחים מזה.
איך כולם מרוויחים אם זה התפקיד הכי טוב, אני זכיתי בו?
אני על ידי זה חיברתי את הסביבה, עשיתי את, את החיבור, אני על ידי זה נתתי לחברה להיות יחד, כולם נהנים כולם מלהיות יחד, זה הרווח.
ואני לא רוצה להיות במקומו, במקום זה שיותר משפיע ממני?
לא.
לתפוס את המקום שלו?
לא. זה, איך להגיד, זה... צריכים להראות להם שמי שעושה טוב הוא הוא כאילו נעלם אחר כך מהחשבון הזה. אין לי מילים כל כך. כי אם באמת טוב, אז הוא לא מחשיב שהוא דווקא עשה את זה. הוא נהנה מהתוצאה הכללית, כמו אחרים.
ובסוף אפילו הוא מגלה שמישהו יכול לעשות יותר טוב ממנו, הוא היה שמח שהוא היה עושה את זה במקום.
נכון.
התחרותיות היא בעצם רק כדי למצוא את המקום שלי, איפה שאני עושה הכי טוב?
תחרותיות שאני באמת יוכל להוציא מעצמי מקסימום הטוב, כן.
אבל איפה מתחילים? זאת אומרת, זה כבר שלבים מאוד מתקדמים. עכשיו ילדים יתאספו לקבוצה, באופן טבעי יש להם דחף תחרותי, באופן טבעי יש מוצלחים יותר ופחות, ובנים הסיטואציה כפי שאנחנו מבינים.
צריכים כאן לפתח באמת תהליך, צריכים לפתח תהליך שלאט לאט הם מתחילים לראות שהם נהנים מהתוצאה.
מהתהליך או מהתוצאה?
מתוצאה. מתוצאה. שהתוצאה היא טובה, היא מה שאנחנו צריכים להגיע. לזה שאנחנו מחוברים, לזה שאנחנו מהווים איזשהו כוח כללי, וכמה שכל אחד משקיע בצורה אישית, סגולית, זה לא כל כך חשוב. אלא חשוב שאנחנו באמת מקבלים מכולם יחד מצב הטוב.
אבל כשמדברים על תוצאה בסדנת משחק, אז התוצאה היא הצגה. וכולם רוצים להופיע, וכולם רוצים להיות על הבמה. ולפעמים הרצון הזה הוא דופק משהו בתהליך.
לא, אתה צריך להגיע בתוצאה מההצגה שכולם מחובקים, כולם מרגישים את עצמם כאיש אחד בלב אחד.
לא... צריך לכתוב להם מחזות אחרים.
כן, זה חייב להיות, הסיום הוא חייב להיות שאנחנו הגענו להישג משותף.
אבל כן צריכה להיות מטרה שאנחנו נעבור פה איזשהו תהליך.
אבל תהליך כדי להוציא מכל אחד ואחד מקסימום הטוב. ואם אני מוציא מקסימום הטוב בערך 10 גרם, ואתה מקסימום הטוב ב-5 קילו, אז בסדר. אתה כך ואני כך, ולא חשוב.
אבל ברמה פרקטית, הם צריכים לראות בסוף שנת הלימודים שלהם, בקצה המנהרה, את ההצגה שהם יעמדו על הבמה, או שזה משהו שיפריע להם בתהליך?
אני לא חושב שזה יהיה חשוב להם כבר ההצגה, ואני לא חושב שאנחנו צריכים לבנות את הדברים האלה לקראת ההצגה הגדולה.
לא לעשות מזה עניין.
לא. אלה כל יום ההצגות הקטנות, הסצנות כאלה הקטנות שאנחנו עוברים אותן, ואחר כך אנחנו רושמים, ממש עושים על זה בירור, מה עשינו, איפה...
יש מקום של הסדנה, כל אחד יביא את המשחק שהוא שיחק במהלך היום, בחיים. נגיד, עשינו לכם בנקס וירשום, הם שיחקתי בבית, שיחקתי בזה, שיחקתי פה.
גם כן, אבל העיקר שאנחנו נבדוק הסיטואציות האלה, מה הם נותנים לנו. הם צריכים אחר כך לעשות חיבור. לכתוב על זה.
על מה לכתוב חיבור?
מה שהם עברו.
בסדנה?
כן. במה התחברו? זאת אומרת, איזה תפקיד הוא שיחק. הוא צריך גם כן להיות איזשהו, לכתוב מין תסריט שעבר בתוכו.
עד כמה במשחק, אם אנחנו מדברים כל הזמן על סיטואציות מהחיים, אבל עד כמה ניתן לשלב דמיון ובאיזו צורה?
אני לא יכול להגיד. אני חושב שכל דמיון טוב, אם הוא מגיע אחר כך למימוש. הדמיון הוא שאני מדמה לעצמי איזשהו מצב שאני אחר כך יכול לממש אותו. נגיד.
לא, אבל סתם, אם אני רוצה, לא יודע, בכל זאת, אנחנו יכולים לשחק את המלך, אנחנו יכולים לשחק את הנסיכה, דברים שלא... לא לגמרי מהחיים שלנו, אבל אולי זה ילמד, יפתח בנו איזשהו משהו, איזושהי תכונה אצילית, אני לא יודע מה. זה אתה רואה כמקובל?
לא. אני חושב שאנחנו צריכים לשחק רק דמויות חיוביות, לא מלך ולא מלכה.
לא, חיובי. מלך חיובי, שרוצה טוב למדינה שלו. אבל עדיין, לשחק משהו שהוא לא מהמציאות היומיומית שלי.
הרבה מהמשחק בנוי על זה.
אני מבין, אבל... טוב, זה...
כי בהגזמה הזאת זה יכול לפתוח לי דברים שאני אולי לא מודע אליהם בתוכי.
אני לא יודע. לי נראה שאנחנו צריכים לשחק יותר דברים מהחיים. ולא דמויות האלו המדומות, ולא חיות. אלה ממש בני אדם, טובים, רעים, לכל מיני כאלו. שבכל מיני סיטואציות שהם בעצמם הכתיבו או יחשבו איך יכול להיות, שהביאו אותם מהחיים, שהביאו אותם מהכיתות שלהם, ממה שקורה שם, שאנחנו נשחק אותם. נגיד קרה לנו בכיתה כך וכך בבית ספר, אז בוא נשחק את הדברים האלו, כן, מה ששם קרה, ובוא נלמד עכשיו מהמשחק הזה על כל אחד ואחד.
גם מדריכים צריכים ללמוד משחק? גם אלה שמדריכים אותם במקצועות היומיומיים? באיזה חוג או במשהו, נגיד במערכת? או שזה דבר שעוברים רק הילדים?
אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו הוא צריך לדעת איך להתלבש בשני, איך להוציא את עצמו מעצמו, ולשחק דמות אחרת. אחרת אנחנו לא נבין זה את זה אף פעם, ולא נוכל להתקשר נכון. אם אנחנו מדברים על זה שאהבת לרעך כמוך, זה נקרא שאני מרגיש את השני, שרצון שלו אני יכול לשים במקום רצון שלי, ולהתחיל למלות את הרצון של הזולת, זה אני כאילו נמצא בו, אני משחק אותו, אני מרגיש אותו. ורק בצורה כזאת אני מגיע למימוש. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו הוא חייב להיות שחקן מאוד גדול, לא שחקן, בוא נגיד, פסיכולוג, לא חשוב איך להגיד, אבל דמות השני הוא חייב להרגיש, ולהרגיש אותו טוב. כך שאני צריך לקבל את האדם אחר כמודל בי, שהוא יחיה בי, ואתה והוא והיא וכן הלאה, כולם, שאני אוכל אחר כך להתקשר אליהם נכון. אז משחק הוא סך הכל דברים הכרחיים לחיבור.
חשוב באמת שיהיה לי מחסן כזה של דמויות, כמה שיותר
ודאי,
דמויות.
ודאי, ודאי. כן? מכל הסוגים. אחרת אני לא יכול להתקשר בחוץ. אחרת אני לא מזהה אותם. כמו ילד קטן. הוא לא מזהה, הוא מכיר או לא מכיר. זהו. לאט לאט אנחנו מתחילים להכיר הטבע שלי, אבא וסביבה והכל, ומתחילים להתחבר עם אלו יותר, עם אלו פחות. אבל למה אלו פחות ואלו יותר? כי אני לא מרגיש אותם כל כך. הבעיה שלנו זה דווקא ללמוד אנשים מזרים.
לתת איזה אב כיפוס לכל, כן. לכל שכבה של אנשים, כן. וללמוד אותם.
או מהילדים שאיתם אני בא באינטראקציה, נגיד בסדנה.
נו, מתוך הילדים, ודאי, אנחנו משחקים זה את זה גם כן.
אבל מה עם ילדים בארצות אחרות לפחות?
נו, זה כבר בעיה שעד שנעלה לזה. אבל סתם...
האם אני יכולה לדבר איתם על ילדים במקום אחר, ולהתחיל להביא את המקום אחר אליהם?
זה קשה. בשביל מה לי? יש לי חברים. בוא עכשיו אני משחק אותו והוא משחק אותי.
חומר הגלם היחידי שאתה אומר שצריך להיות, אם אני מבינה נכון, הוא העולם פנימי. הוא האנשים האחרים בעצם.
כמה שאדם
העולם שלי ואנשים אחרים.
כן.
לא מלאכים, לא נסיכות, לא...
בשביל מה? זה הכל שקר. איפה נסיכות, איפה מלאכים, איפה חיות? אין. אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים למצוא, לתת לו, מה זה חינוך? במה אנחנו מחנכים אותו? שידע איך להתחבר עם אחרים ולהגיע לאינטראקציה טובה עם כל העולם.
טוב, זה היה הסיכום שלנו, שאנחנו באמת דיברנו על המון דברים, על החשיבות של ברור בין ילדים, על המשחק והטכניקות השונות של להתחיל משפת גוף ולהביע יחס טוב אחד כלפי השני בצורה כזאת, לעבור לסיטואציות מבודדות לקבוצתיות, לתת לילדים שאולי מתקשים מטרה לשחק בקבוצה, אבל בסופו של דבר תמיד לכוון בכל דבר ובכל אירוע ובכל משימה לזה שיש טוב אחד כללי. שבשבילו ולמענו כולנו עובדים, ובמעמד שלנו אנחנו שווים. לא משנה שכל אחד נולד עם תכונות שונות. אז זה חתיכת אתגר. אני מאחל לך בהצלחה, כי אני, זה דבר באמת לא פשוט, אבל אני בטוח שזה חוויה. אז תודה לך, דוקטור מיכאל לייטמן, תודה לך לימור, תודה לך יגאל, תודה לכם. להתראות.